שלום וברכה, שמות פרק ד', פסוק א'. ויען משה, ויאמר. זאת אומרת, ואנחנו באמצע הוויכוח, שהשיחה, שיחת שכנוע, לגייס את משה ליציאת מצרים, ויען משה ויאמר, והן. לא יאמינו לי. מה זה הן? לא הן, אלא הכוונה, כמו שאנחנו אומרים, דבר נכון, הנה, כמו הנה. והנה, והן, כמו בכנות. כן, והרי. לא יאמינו לי. ולא ישמעו בקולי. כי יאמרו, לא נראה אליך השם. עכשיו, יש בסיס לטענה הזאת, כי הרי לפני כן הקדוש ברוך הוא אומר לו, וזה לך, העוד כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. משמע שעד שתגיעו להר הזה, אני לא אספק הוכחה לשליחותך. ולכן אומר משה, מה אני עושה עד אז? והן לא יאמינו לי ולא ישמעו לי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. הנציב מוולוז'ין מתייחס לפסוק הזה בכמה מקומות, גם בפירושו לתורה, אבל גם במכתב, שהוא כתב עבור ארגון חובבי ציון. חובבי ציון, הארגון שקדם להסתדרות הציונית במזרח אירופה, שהיה קונה אדמות בארץ ישראל ומקים יישובים, בלי הכרזה מפורשת על הרצון להקים מדינה. אפשר לומר, הרצל, זכותו הגן עלי מתממן, היה זה שעבר מן ההתיישבות לפוליטיקה. ושם, בוועד הפועל של חובבי ציון, היו מספר אנשים, אחד מהם הנציב מוולוז'ין בעצמו, שהיה חבר בוועד הפועל של חובבי ציון, והיו גם שם לאו פינסקר וילג, יהודה לב גורדון, ואם כן, ההנהגה של חובבי ציון הייתה מורכבת גם מדתיים וגם מחילונים. והנציב אומר, ואין לומר שצריך היה להיות באופן אחר כפי שיעלה במחשבת בני אדם. למה הוא מתכוון? אל תאמר, גאולה זה לא בא בצורה הזאת, אי אפשר שזה יעדי חילונים. הוא אומר, כי על זה נענש משה רבנו, שחשב שבני ישראל לא יקבלו אותו בגלל מראהו המצרי. כי הרי אומר, מה שכתוב כאן ויאמרו לא נראה אליך השם, לא שהם לא רוצים להיגאל, הרי הם רק מחכים לזה כבר למעלה מ-200 שנה. הם רוצים להיגאל. אלא אומרים, לא נראה אליך השם. כלומר, אל אדם כמוך לא ייתכן שהשם נראה. וזאת למה? בגלל שהיה מדבר מצרית, ובמראה מצרי, ומלומד בחוכמות חיצוניות, ולא היה ידוע להם כירא השם, כמו אהרון אחיו. ועל זה נענש משה, שהוא אמר שהוא חשד שעם ישראל לא יקבל גואל חילוני. אז על זה אומר משה, אומר הנציב, ברור שזאת טעות לחשוב, שהקדוש ברוך הוא צריך דווקא דתיים כדי להביא גאולה. אני זוכר פעם, הייתי אצל הרב צבי יהודה כהן קוק, זכר צדיק לברכה, הגיע לשם תלמיד חכם מאמריקה. ואז הוא אמר, אני סיפרתי את זה אנשי, הוא אמר לרב, יש אומרים שלא יכולה להיות גאולה על ידי חילונים. ועל זה הרב צבי יהודה הגיב, הרים את ידו למעלה ואמר, קושיות על ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא החליט איך לגאול, ולא אתה תחליט בשבילו איך הוא צריך לגאול. אז גם פה, לא יענ... אבל פה החשש של משה זה שהוא לא יהיה רצוי. כלומר, שעם ישראל לא יקבל את הדמות שלו, במיוחד שזה כבר כמעט 80 שנה שמשה לא היה בקשר עם העם. כלומר, שמעו עליו, ידעו שבת פרעו ימצא אותו, אבל הוא גדל. כבר בילדותו בבית פרעה, אחר כך בבגרותו עבר לארץ מדיין, פתאום הוא מגיח מהלא כלום, ואומר, שלום, אני הגואל. אז ברור שאדם כזה צריך להוכיח את עצמו. כן, וגם אמרו לו בהתחלה, מי שמך לי איש, כן. ויאמר אליו השם, מה זה לידיך? ויאמר מטה, מה זה מטה? למה משמש מטה במקדם? יש, כאן הוא עם מטה של רועים, כן? בתור רועה צאן, יש לו מטה. אבל בימי קדם, המטה היה סמל של השלטון. כן, בימינו זה הכתר. אבל בימי קדם זה היה המטה. גם אפשר לראות בדמויות של הפרעונים שהגיעו אלינו מהארכיאולוגיה, רואים שהפרעונים מחזיקים באיזה מטה, שהוא הסמל למלכותם. השרביט של שלח השלטון.
כן. הולכת
במדע אלוקים מהחזה ידו, כדי שירו שלטונים. כן, זה בדיוק מה ש... לא, לא, לא. יש לו מקל רואים. הקדוש ברוך הוא אומר, המקל רואים שלך, אנחנו נהפוך אותו למטה השלטון. זה הכוון. כן. ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, והיה נחש, וינוס משה מפניו, ויאמר השם אל משה, ישלח ידך ויאחז בזנבו, וישלח ידו בחזקו, והיה למטה בחרב. טוב, יש פה משהו מוזר קצת באופן שנעשה הנס הזה. המטה הופך לנחש, והנחש שוב הופך למטה. כלומר, מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, הגאולה באה דווקא על ידי מי שנראה מבחוץ, מי שדומה לנחש. אתה חושב שאתה כמו הנחש בגן עדן לעומת האדם, אבל אתה לך שהנחש הזה הוא זה שיהפוך למטה. עכשיו, אם הוא תופס בזנבו, אז איך צריך לראות המטה אחר כך בידו? הוא צריך לראות מן היד שלו כלפי מעלה. ואילו כאן, והיא למטה בחפו. זאת אומרת, מה שהיה בקצה התחתון, הופך להיות בקצה העליון. במילים אחרות, אתה פועל ממטה למעלה. למען יאמינו כי נראה אליך השם, אלוהי אבותם, אלוהי אברהם יצחק ואלוהי יעקב. כלומר, אחרי שהם יראו שהנחש הופך למטה, זאת היא הראיה שאתה ראוי למלכות. לא, כי זה בא לבטא משהו. כלומר, זה לא סתם שהוא עושה אות. כי גם מחשבים יודעים לעשות את זה. כן, אלא הכוונה שהוא מראה להם שהקדוש ברוך הוא מסדר שלמרות שהוא נראה נחש, הוא בעל ההנהגה, הוא בעל מטה. ויאמר השם לו עוד, אבנה ידך בחיקך, ויבא ידו בחיקו ויוציאה, והנה ידו מצורת כשלג, ויאמר השם ידך אל חיקך, וישב ידו לחיקו ויוציאה מחיקו, והנה שבת כבצרו. מה זה הדבר הזה? צרעת זה תמה. נכון שעוד לא ניתנה התורה, אבל המודעות לזה שהצרעת היא דבר מרוחק, זה דבר קדום. ואתה מצורע, ועל ידך באה הגאולה. כלומר, היד, שהיא היד הפועלת, היא יד מצורעת, שהיא עוזה את הגאולה. כמו שמצאנו, מה שהגמרא אומרת, שאין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב וכולו זכאי, דור שכולו חייב, שנאמר, כולו הפך לבן, טהור. כלומר, מה שאתה מחשיב אותו למצורע, הוא משם, הוא המקור של הגאולה. כך שאפשר לומר, יהודי שמרוחק מן ההוויה היהודית, הוא זה שיכול להביא את הקמת המדינה. זה הרמז. עכשיו, להיות מצורע זה לא דבר סימפטי. נשאלת השאלה, למה משה הגיע לו הדבר הזה, להיות מצורע, אפילו לשעה אחת. אז אפשר להבין מה שכתוב למעלה, והם לא יאמינו לי. וכי צריך להאמין למשה? כלומר, זה כביכול עבוד הזרה. משה אומר, כאילו שצריך להאמין למשה. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמדבר ככה, גם אם לא התכוונת, יש לזה תוצאה. הצרעת. הצרעת תמיד מגיעה, כאשר האדם נוגע בתחום שאיננו שייך לו. לכן גם לשון הרע, או כאשר עוזיהו מלך יהודה מבקש להתנהג כמו כהן גדול, נוגע במה שלא שייך לו, הוא מצטרע. זאת אומרת, הצרעת באה כאשר האדם עובר את הגבולות שלו. זה שמשה אומר, ואין לא יאמינו לי, זה לא עניין חי אם יאמינו לך או למישהו אחר. כן. בכל מקרה.
סליחה.
מה?
הגאולה באה על ידי שזה דור
שכולו
חייב?
כן, זאת אומרת, הרב קוק מסביר ככה, מה זה דור שכולו חייב? הרי הגמרא אומרת, או בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי. הרי אין דבר כזה דור שכולו חייב ודור שכולו זכאי. לכן מסביר הרב קוק, דור שהוא כולו חייב מצד אחד וכולו זכאי מצד שני. זה אותו דור. הוא כולו חייב וכולו זכאי כאחד. הוא כולו חייב מבחינה חיצונית, הרי הוא לא מקיים את ההלכה. הוא כולו זכאי, כי הוא כולו תינוק שנשבע, ועל ידו באה הגאולה. כן, זה הסיפור, סיפרתי לכם כבר על הרבי הלל צייטלין, נכון? זה הנושא הזה. טוב.
תגיד
שפה,
אנחנו רואים שהיד של משה, והעובדות האלה, מוגשת כל הזמן, גם בזה.
רק רגע, רגע, רגע.
גם בעוד הישר, וגם
העובדות. רגע, רגע, נו.
התורה מדגישה,
הקב"ה מדגיש לו
את ידך, את ידך, את ידך.
כן, כפו, ידו, כן.
זאת אומרת שיש לזה משמעות מיוחדת.
כן, הכף והיד זה החלק הפעיל, זה מה שפועל בעולם. נכון, אמת, אמת, ממש כך. כן, מה אתם אומרים? מה, לא סיפרתי לכם על הרבי הלל צייטלין? על הרבי הלל צייטלין והרב קוק, לא סיפרתי. אז זה נוגע לעניין. אתם יודעים מי זה היה רבי הלל צייטלין? הוא היה, גדל במשפחה החבדית, נהיה דתל"ש, אחר כך חיזבט, אחר כך עוד פעם דתל"ש, חזר בתשובה. כן, אחר כך שוב דתל"ש, ושוב חיזבט, והוא נהרג בשואה, בוורשה, בוורשה. הוא היה סופר מעולה מאוד, חכם גדול, בקי בפילוסופיה, וכולי. בקיצור, יש הרבה דברים חשובים אצל הרב הלל צייטלין. הוא גם ביקר עמים, והוא מספר שכשהוא הגיע לארץ בזמן המנדט הבריטי, אז הוא התפעל מאוד ממה שהוא ראה, הוא ראה שארץ ישראל פתאום נבנית, יש חלוצים, יש נמל, יש הרבה דברים. ואז הוא הגיע לירושלים, ו דיבר עם הרב יוסף חיים זוננפלד. והוא אמר לו, כבוד הרב, אני ממש, כשאני רואה את מה שהולך ונבנה בארץ, אני מלא התפעלות מהחלוצים וכו'. ענה לו, הרב זוננפלד תשתוק. אמר לו, תשתוק. שתוק! כן, למה? הם כולם מחללי שבתות, ואוכלי נבלות וטרפות, בועלי נידות, אמנם הרב די יפו, הוא מתכוון הרב קוק, כי, למה הוא קרא לו הרב די יפו? כי הוא לא הכיר ברבנותו בירושלים. הרב די יפו מקרב אותם, אבל אני אינו כן עימדי, אני חושד בהם בכל דבר איסור. אמר לו, הרב צייטלין, אבל כבוד הרב, קורה פה משהו. אמר לו, נכון, הקדוש ברוך הוא יודע למה הביא אותם לכאן. אבל זה על פי הנסתר, וכשיש מחלוקת בין נגלה לנסתר, אנחנו הולכים לפי הנגלה. עד כאן הסיפור הראשון. אחר כך הוא הלך לרב קוק. אמר לרב קוק, עוד הרב, זה מזעזע מה שקורה פה בארץ, אנשים מחללי שבתות, בועלי נידות, אוכלי נבלות וטרפות. מה זה? אמר לו הרב קוק שתוק. הם בונים? אמר לו, הם בונים? את ארץ ישראל, הם מביאים את הגאולה. אמר לו, הרב סייטלין, כבוד הרב, זה על פי הנסתר, וכשיש מחלוקת בנגלה ונסתר, הולכים לפי הנגלה. כן, הוא כבר הספיק ללמוד, זה הראשון. אמר לו הרב קוק, זה נכון חוץ מאשר בימות המשיח. שבימות המשיח, אומר הספר תיקוני זוהר, שהדור של הגאולה הוא רע מבחוץ וטוב מבפנים. כן, תארו לעצמכם, פרי מתוק מאוד מבפנים, הם קוצים מבחוץ. אז אמר לו הרב צייטלין, איך הגעת למחשבה הזאת? אמר לו, ראיתי, עונה לו הרב קוק, ראיתי מה שכתבת על יוסף חיים ברנר. ושמה הוא כתב דברים נפלאים זה. אז אמר לו הרב צייטלין, ברנר שענה. זה מיוחד. אמר לו הרב קוק, יש הרבה ברנרים בעין חרוד. בעין חרוד, כן. זאת אומרת, עכשיו, זה עיקרון כללי, שהגאולה באה דווקא מן המעגלים היותר מרוחקים, ואחר כך זה הולך ומתקרב אל הפנים. אז זה מה שגם הקדוש ברוך הוא כאן מסביר למשה, שיבין שהגאולה צריכה לבוא ממי שמצורע, כן, כמו שמצאנו לגבי את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. מה זה את והב? אומרת הגמרא, את והב היו שני מצורעים שהיו בקצה המחנה, והם ראו את הנס של נחלי ארנון והודיעו לעם ישראל על הנס. זאת אומרת שכדי לדעת שיש נס, אתה צריך שני מצורעים שמחוץ למחנה. והיה, אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון, ויאמינו לכל האות האחרון. והיה, אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעו לכולך, אז מה קורה? אז זה ידעתי שמישהו יתאה ויגיד אות שלישי. לא כתוב שזה אות, אלא כתוב כך. ולקחת ממימי היאור, ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשת. שוב, אני חוזר פה לפירושו של הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין אומר, שאם עם ישראל לא מוכן להתעורר לגאולה, זה ייגמר בדם ביבשת. הוא כתב את זה 100 שנה לפני השואה. כן? כלומר, אבל הוא הרגיש את זה. אז הוא אומר, זה, אם הם לא ישמעו, זה ייגמר לא טוב. ויש כאלה שרצו לומר, הגאון מבילנה הסביר לגבי המילה האות האחרון. נראה, האות האחרון הוא לא אחרון, הוא שני ולא שלישי. נכון? זה עוד שני, אבל יש עוד שלישי. אז כדי להסביר את הפסוק בזכריה, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. אז זה בית שני. אז אם זה אחרון, אז זה בית שלישי. אבל הכוונה אחרון זה אחרון לראשון, אבל לא אחרון בכלל. והראיה שבהתחלה כתוב והיה, אם לא ימילו הכל האותו הראשון, ימילו האותו האחרון, ואחרי זה יש עוד שלישי. ועל זה נאמר, והיה לכם הדם לאות על הבתים. בתים, בית ראשון, בית שני. הדם, שהוא האות השלישי, הוא אות על הבתים. האמת היא שכתוב גם כן, שאת לאה ובניה אחרונים, וילדיה אחרונים, ואת רחל ויוסף אחרונים. יוסף ורחל אחרונים. אז בסדר, אבל בכל מקרה הנציב מוולוז'ין אומר שהשלישי זה לא אות אלא זה אזהרה. ויאמר משה אל השם, בי אדוני לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך. מזה הרמב״ם מבין מהפסוק הזה שהדיון בסנה היה מספר ימים, לא שבבת אחת כל הדיון, אלא כמה פעמים משה חזר אל הסנה והמשיך את הדיון. ככבד פה וכבד לשון אנוכי. מה זה הכבדות הזאת? יש בין הראשונים דיון שלם. האם משה היה בעל מום? דיינו מגמגם. או מתקשה בדיבור. זה אפשרות, אבל זה קשה להניח שאדם שיש לו מום כל כך משמעותי, גם יצליח להיות גדול הנביאים. יש פה איזו סתירה פנימית. ולכן יש פרשנים אחרים שאמרו, למשל הרב קוק אומר שהקושי של משה זה שהוא הרגיש שאין התאמה בין האישיות שלו לבין הנבואה שהוא צריך למסור. וזאת למה? עד ימי משה לא היה דבר כזה נביא שלוח אל אחרים, אלא כל נביא התנבא לעצמו. אבל ברגע שיש פה שליחות, זה מדרגה חדשה של נבואה, והיא יותר גבוהה מיכולת ההכלה של הנביא עצמו. ולכן משה אומר, כאן אני מרגיש שאני כבדתי וכבד לשון. פירוש נוסף, וזה מאוד מתאים למעמד של משה כאן, משה לא מצליח לדבר בגלל שהוא זר לאוזניים ששומעות אותו. כלומר, תארו לעצמכם אדם שצריך, הוא צריך לבוא בשם מסורת אלוהי אבותיהם, והוא מדבר בשפה של תרבות כללית. הוא מדבר בשפה אקדמית מערבית, והוא בא אל ציבור של דוברי יידיש, ואומר להם, אני זה שאתם מחכים לו, ואת פירוך ודלשון. הוא לא מוצא את השיח הנכון. ויאמר השם אל משה, ויאמר השם אליו, רגע, איפה זה? כן, ויאמר השם אליו, מי שמפה לאדם, או מי עשו מילם, או חרש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי השם. ואתה לך, ואנוכי עם פיך, ויורתיך אשר תדבר. טוב, אז כאן, כלומר, הטיעונים של משה נפסלים אחד לאחר השני. ואז מגיע פה משהו מפתיע מאוד. ויאמר, בי אדוני, שלחנה, ביד תשלח. למה הוא מתכוון? רש"י, הוא אומר, תשלח מי שאתה רגיל לשלוח. למי הוא מתכוון? לאחיו, אהרון. אהרון נמצא שנים רבות בתוך הגטו במצרים, בתוך בית המדרש, והוא מדבר בשפה שלהם. הוא לא כבטבה. הוא האדם שישמעו לו. אז תשלח אותו. בסדר? זה כלומר, זה בעצם הציפייה של משה. למה? כדי לגאול את עם ישראל, אתה צריך מישהו שבא מחוץ לעם ישראל. וכאן התשובה היא מעניינת מאוד. ויחר אף השם במשה. רגע, רגע, רגע. פה לא רואים את הסמן כל פעם סיפור הזה. ויחר אף השם במשה. עכשיו, הביטוי חרון אף של הקדוש ברוך הוא, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, נאמר רק כלפי עבודה זרה. מה פה עבודה זרה? אפשר להבין את זה ככה, אם אתה רוצה שרק מתוככי האומה תבוא גאולה, אז מה שמחוץ לאומה כביכול לא שייך לקדוש ברוך הוא. זה עבודה זרה. מה אתה אומר?
ואיחר אף השם במשה.
נכון, זה מה שכתוב.
הנבואה לגאולה הגיעה מתוך משה רבינו. הוא הרי נמצא קדימה לראשי איתנו במצרים. הוא התעורר, קראה את הבוער. אבל זה לא יצא מן הכוח אל הבוער.
נכון.
אז למה ביחד אף השם למשה? למה מלכתחילה הוא אמר, אני יודע את הבעיה, אתה חושב לך לבדל את זה? אז מלכתחילה יכולה להגיד לו, אתה ואהרון לכו, למה כל המשפט?
נכון. זה כדי להסביר למשה, מה תפקידו? ואני אסביר בדיוק למה הכוונה. ואיחר אף השם במשה ויאמר, הלו, אהרון, אחיך הלוי. מה זה אהרון, אחיך הלוי? הרב, שפועל בתוך הגטו. ידעתי, מה הוא עושה? כי דבר ידברו. מה עושה אהרון שנים על גבי שנים? הוא מדבר. הוא אומר, אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, הוא גאל את אברהם אבינו מרוכזים, את יעקב מבית לבן, הוא דאג להביא את יוסף לפרנס את אבותינו, אל תדאגו, כשם שהוא גאל אותנו, הוא עתיד יגאל אותנו. המדרש אומר ביטוי חריף, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, מאמינים בני מאמינים הם. מה זה להיות מאמין בן מאמין? זה להיות ראש ההסתדרות הציונית בגולה מדור לדור. זאת אומרת, הם רק יודעים לדבר. אתה רוצה שאני אשלח אחד כזה? אני צריך אחד שיש לו ניסיון במדעי המדינה. לך יש, לאהרון אין. לכן, ויחר אף השם במשה, אתה רוצה שאני אשלח דתיים? עכשיו, מה הבעיה? משה חשש שהממסד הרבני לא יקבל אותו. אז הוא אומר, לא, הנה יש אחד שכן משמח בך, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. התוספת הזאת, ורעך ושמח בליבו, זה מראה שזה החשש שהיה למשה. האם אני אהיה רצוי ביניהם או לא? אז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לבן גוריון, דע לך, הרב קוק אומר שזה בסדר מה שאתה עושה. ורעך ושמח בליבו. יש בתוך המסורת של בית המדרש מישהו שמזהה אותך נכון ומוכן לקבל אותך, את ההנהגה שלך. ולכן, מכאן ואילך, משה יכול לצאת. ודיברת אליו, ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי עם פיך ועם פיו, והראיתי אתכם את אשר תעשון, ודיבר הוא אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. בסדר, אז כל עד כאן בעצם ההכנה של משה לשליחות. ואז יש לנו תמיהה גדולה. וילך משה וישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו אל חנה וישובה אל אחי אשר במצרים ויראה האדם חיים, ואומר איתו למשה לך לשם. ההתנהגות הזאת מאוד מוזר. הקדוש ברוך הוא אמר לך לצאת, ואתה מבקש רשות מיתרו. מה יקרה אם יתרו לא יסכים? אתם יודעים מה יקרה אם יתרו לא יסכים? אז משה לא ילך. אז איך הקדוש ברוך הוא יגע? מה? הרי כתוב, ויואל משה לשבת את האיש, שלא יעזור, אלא ברשותו. אז בעצם צריך, אז אתה רוצה לגאול, זה צריך לצאת ידי חובת דרך ארץ. במילים אחרות, אם יתרו לא יסכים, אז משה לא יצא, ואז הקדוש ברוך הוא ישלח מישהו אחר. בסדר? זה, לכן, זה בעצם מוטיב חוזר כל הזמן, שבשביל להתחיל תהליך של גאולה, צריך רשות מאומות העולם. וזה מה שכתוב, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. למה הוא שולח לעשיו? תחזור לארץ ישראל, מה אתה צריך בכלל לעורר את, את חמתו או את הספקות ביחס לעשיו? כי בזמן שיעקב נמצא בגלות, אז מי מנהל את העולם? עשיו. אתה רוצה לחזור לזירה הפוליטית הבינלאומית? תבקש רשות. זה העיקרון של שלושת השבועות שמובא בגמרא במסכת כתובות, שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא למרות באומות העולם. אז איך יכולה לבוא הגאולה? אומר הרמב"ן, ברשות האומות כבימי קורש. ואכן, זה מה שקרה עם הצהרת בלפור, אחר כך ועידת סן רמו, אחרי זה בכ"ט בנובמבר, בהחלטה של האום. זאת אומרת, אתה...
טראמפ עכשיו.
מה?
טראמפ.
טראמפ עכשיו, כן, ואחד עומד. לא, זאת אומרת, זה ברור, זאת אומרת, אתה רוצה לפעול, לחזור אל הזירה הבינלאומית, אתה צריך הסכמה של הקהילה הבינלאומית. מובן מאליו שאחרי שההסכמה הזאת ניתנת, הם לא יכולים לחזור בהם. כן? נגמר. אבל גם פה, אגב, כשמשה צריך לצאת למצרים, אותו דבר, כמו כן גם כשישראל עומדים לצאת מן המדבר, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. כלומר, אתה רוצה לצאת מהמדבר? תבקש ממלך אדום את הרשות. זה העיקר. וילך משה וישב אל יצרכו, ואומר לו אל חנה, וישב אל אחי אשר במצרים, ויראה האדם חיים, ואומר יתרו למשה, לך לשלום. ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים, המבקשים את נפשך. עכשיו, מי זה האחים שהוא רוצה לבדוק אם הם עדיין חיים? למה זה לא נאמר שזה המשפחה של פרעו? הרי משה ברח בגלל שפרעו רצה להרוג אותו. אז מי רוצה להרוג אותו? האחים שלו. מי זה האחים שלו? המצרים. ואיך אני יודע שזאת הכוונה? כי כשם אומר לו, מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מי אלה שמבקשים את נפשך? המשפחה של פרעה. כל השושלת של פרעה נגמרה, עכשיו היא שושלת חדשה, אז עכשיו אתה יכול לצאת. לא יעשו לך שום דבר. יותר מזה, כאשר משה מגיע לבית פרעה, הוא מזוהה בתור מה? בתור אחד מבית המלוכה הקודם. לכן נותנים לו כבוד. אז זה לא כך מובן, איך משה יכול להיכנס ולצאת מבית פרעה בלי מפריע? כן, ולא מחוסן, אלא בגלל שהוא נחשב לאחד מנכבדי מצרים, בעיני המצרים. זה החידוש. כמו שהרצל היה מגדיר את עצמו, היה בכל מקום מקפיד לומר דוקטור הרצל. זאת אומרת, אני שייך לתרבות שלכם, יש לי מה לדבר. ואז מקשיבים לו, כן.
שעברו
75
שנה,
כן.
עדיין
מוכר, לא, זה לא אותו פרו. זה לא אותו פרו, זה פרו אחר. וימות מלך מצרים כתוב, נכון? אז זה לא אותו פרו. בכלל, רואים שם איזה מעבר מהשושלת ה-18 לשושלת ה-19, מי שמכיר קצת קרונולוגיה מצרית. ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור. בשביל מה צריך לספר לנו את זה, שהוא ירכיב אותם על החמור? מה אכפת לנו איך הוא נסע למצרים? כן? מה? מה אתה? מה אתה אומר? ג'נטלמן, בסדר, אבל מה אכפת לך, חמור, גמל או ברגל, מה זה משנה? כן? אז המהר"ל מפראג מסביר שהדבר הזה בא להראות את העליונות של משה על הטבע. חמור, חומר, ואילו משה הוא הצורה, ולכן הוא מרכיב את כל משפחתו על החמור, וישוב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו, ויאמר השם אל משה, ולכת השוב מצרים, הראה כל המציאות ששמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו, ולא שלח את העם, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. איזה מין משפט זה? מה?
נתן ניתן השם למטה.
איפה ראית?
מטה האלוהים.
כתוב את המטה הזה, תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. אז כן, זה הפך להיות מטה האלוהים. אבל אני לא הבנתי את המשפט. משה צריך לומר לפרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. איזה מין משפט זה? איפה הנושא ואיפה הנשוא? במובן. מה? אלא צריך להגיד כך. אז אני אגיד לכם איך לקרוא את זה. הוא אומר לו, בני בכורי, זה ישראל ולא אתה. כי יש ויכוח מי הוא הבכור של הבורא בהיסטוריה. יש לנו שלוש אומות שטוענות לתואר ראשית. ראשית גויים, עמלק. ראשית, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. ויח כל בכור בארץ מצרים ראשית עונים בארולי חם. אם כן, יש לנו שלוש אומות שהתנך מכנה אותם בשם ראשית. זאת אומרת, הכוח המוביל את ההיסטוריה האנושית. פרעה משוכנע שהוא הבכור. אז לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, בני בכורי זה ישראל ולא אתה. וזה מה שיתברר דרך המכות. ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ואתם מה הנה שלחו? הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. איזו מכה זו? המכה העשירית. מכת בכורות. עוד לפני שהייתה המכה הראשונה. בעצם מהו החוזה שהקדוש ברוך הוא חותם עם פרעה? אומר לו, או שאתה משלח את בני ישראל, או שיהיו מכות, וזה יגיע עד מכת בכורות. מה פרעה בחר? את האפשרות השנייה. הוא לא שילח את בני ישראל, היו מכות, זה יגיע עד מכת בכורות. אז לכאורה, כשהייתה מכת בכורות, פרעה עמד בתנאי ההסכם. ואם זה כך, הוא פטור מלשלח את בני ישראל. וההפתעה היא שאחרי מכת בכורות, למרות שהוא שילם את מה שהיה צריך לשלם, הוא משלח את בני ישראל. לא מובן. מובן את השאלה שלי? מי אמר לו? אני אחזור עוד פעם על השאלה. הקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, או שאתה משלח, או שיש מכת בכורות. מה בחר פרעה? מכת בכורות. אז הוא לא צריך לשלח. לא, אבל אנחנו יודעים בסוף מה קרה, נכון? הייתה, רגע, תן לי להסביר לו. בסוף, כשהייתה מכת בכורות, פרעה יכול להגיד, בסדר, שילמתי, אתם נשארים במצרים. נכון? ואף על פי כן הוא משלח אותם, מה שלא מובן. עכשיו השאלה ברורה? כן. על ידי שהוא הורג ממנו בכורו, הוא מברר לו שהוא לא הבכור. כן, הרי מת כל בכור במצרים, ובכורות ישראל לא מת. זאת אומרת שהתברר שעם ישראל הוא אכן הבכור ולא מצרים. ואז למה הוא משלח? הוא שילם. נגיד, מהבחינה הפורמלית, פרעה לא צריך לשלח את בני ישראל, והוא משלח אותם.
הוא צריך לשלם, כי הוא הבכור והוא לא מת.
מה?
פרעה בכור.
לא נאמר שפרעה ימות, כתוב שבכורו ימות. מבכור פרעה יושב על כסאו. עכשיו, עד בכור השבט. זאת אומרת שפרעו שילם את חובו לפי החוזה שמופיע בפסוק כף ג', לכן פרעו מבחינה פורמלית איננו צריך לשלח את בני ישראל. אז אתה אומר שהפסוק והיא בשלח פרעו לא קיים. בסדר. התשובה היא שאחרי מכת בכורות פרעו השתחווה. אני יכול לדבר. התברר שאחרי מכת בכורות פרעו השתכנע. הוא השתכנע שהטענה של ישראל היא צודקת. ולכן הוא אומר, תלכו, לכו, עבדו את השם כדברכם, וברכתם גם אותי. זאת אומרת, יש כאן שכנוע. זאת אומרת, פה התוכנית כתובה בצורה מאוד ברורה, כשנגיע כמובן למכת בכורות, אנחנו נסביר את זה יותר בעריך. ויהי בדרך במלון. רגע, איי, רגע, מה קורה פה? הסמן, פשוט לא רואים אותו טוב. הנה. ויהי בדרך במלון. מה זה הסיפור הזה? הדרך זה אומר שאחרי שיש החלטה, עד המימוש יש דרך. כל פעם שיש דילי, שיש איזשהו הפרש זמן, בין ההחלטה האידיאלית לבין המימוש המעשי, יש נפילות באמצע. הדוגמה היותר בולטת, חטא העגל. משה מקבל את הלוחות, הוא עוד לא הוריד אותם למטה, עם ישראל עושה את העגל. וזה תמיד הסכנה שיש בין התחלה של תהליך לסיומו של תהליך. בדרך יש צורך בסבלנות, והרבה פעמים יש ייאוש באמצע, או נפילה באמצע. זה דגם שחוזר על עצמו כל הזמן בתנך. למשל, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה תקבל את כל הארץ הזאת, מנהר מצרים ועד נהר פרת, את החיטי ואת האמורי ואת היבוסי, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. כלומר, מיד אחרי ההבטחה של ברית בין הבתרים, יש בעיה, אין מימוש. אז מחפשים פתרונות. ואז הגר ניתנת לאברהם, נולד ישמעאל, וזה מסבר, וכו'. אז גם פה, והיא בדרך במלון. עצם זה שהוא בדרך, קורה פה משהו. אגב, יש בגמרא, במסכת סנהדרין, סיפור על רבי יהושע בן פרחיה ותלמידו ישו, שבדרך ממצרים לארץ ישראל, שם בדרך במלון, היה ראשית ההיפרדות של הנצרות מהיהדות. שם זה התחיל. זאת אומרת, תמיד, ואז התחלת המינות, תמיד הבעיות הן בדרך במלון. ויפגשהו השם ויבקש עמיתו. מה כל כך חמור במה שקרה שם? עכשיו, חז"ל אומרים דבר מוזר, שהוא דאג לצורכי המלון לפני צורכי המילה. לא שהוא לא רצה למול, אלא שהוא דאג לענייני המלון. כלומר, הוא אמר, באיזה חדר אני נמצא? האם יש שם מקלחת או לא? זה מה, מה שבאים בטענות למשה. כזה חמור. אלא, למה משמש מלון? ללון. נכון? ומה עושה אדם שנמצא עם אשתו במלון? תשמיש. זאת אומרת, שיש פה חזרה על חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, לפי חז"ל, זה שהוא בא על חווה ביום שישי ולא חיכה לשבת. עכשיו תשימו לב, זה ההבדל בין מלון למל. מל, מלון. עכשיו, הסכנה שהייתה למשה, אומר רש"י, שהיה נחש, כלומר השד שבא לבלוע את משה, היה בדמות נחש. מי הפיל את אדם הראשון? נחש. זאת אומרת, זה חזרה אצל משה, על כל המעשה של חטא אדם הראשון. ויהי בדרך במלון, ויפגשו השם, ויבקש עמיתו, ותיקח ציפורת צור. ותכרות את עורלת בנה, ותגע לרגליו, ותאמר, כי חתן דמים אתה לי, וירף ממנו, אז אמר החתן דמים, למולות. אז החתן דמים למולות, זה הבן. עכשיו, הסיפור הזה, למה משה לא מל את בנו? אז חז"ל אומרים, הוא אמר דחוף, דחוף הוא אומר, זה דחוף, יגאל את עם ישראל, אם אני אמול אותו, כיוון שיש סכנת הדרך, צריך לחכות 3 ימים, אני לא רוצה לעכב את גאולת ישראל. אז יש לנו פה דוגמה מאוד מעניינת, שהרוצה, עכשיו, המלבים הולך יותר חריף, זה המלבים, אולי הכתב הקבלה שאומר, שמשה חשב שברית המילה זה מנהג מדייני, ולכן הוא לא רצה לעשות את זה, ובעוד שציפורה המדיינית היא אומרת, אנחנו רגילים למוד, ואז היא מעלה. אבל
משה עצמו לא היה מידו?
משה נולד מהול. הוא נולד מהול. נולד מהול.
בסדר.
זה לא כזה חובה גם. טוב, בכל מקרה, יש לנו כאן דוגמה, דגם מאוד מעניין, הגואל לא מל את בנו. אתם לב? יש לנו דגם של גואל, הגואל בא מבחוץ והוא לא רוצה למול את בנו. זה קרה גם למשה אגב, לא רק להרצל. ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדבר. וילך ויפגשו בהר האלוהים וישקלו. אני רוצה לספר לכם אנקדוטה, שהיא לא שייכת כל כך לפשוטו של מקרא, אבל היא מעניינת. יש, היה יהודי אחד בארצות הברית, הרב אהרון קוטלר, זכר צדיק לברכה. וכשהוא היה ברוסיה הסובייטית, הוא שאל את עצמו לאן לברוח מרוסיה. האם לארץ ישראל, או לניו יורק, לרב משה פיינשטיין. מה עושים כשיש התלטות כזאת? לא, הוא עשה גורל אגרה. גורל אגרה ידוע מדפדפים בתנך, ויש פסוק שנותן את התשובה להתלטות. הפסוק שהוא קיבל היה, ויאמר השם אל אהרון, תראו לו אהרון, הלך לקראת משה, משה פיינשטיין, המדבר. הוא יצא לשם. המדבר, כן, זה המדבר, זה בגלות, כן, ברור. מדבר של תורה, כן. וילך ויפגשהו בהר האלוהים וישקלו. ויגד משה לאהרון כל דברי השם ששלחו את כל התורה של סביבהו, וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון כל הדברים אשר דיבר השם אל משה, ויעש אותות לעיני העם ויאמן העם. עכשיו, מה זה ויאמן העם? כיוון שאהרון נמצא שם, ויש האותות, זה משכנע. האם זה משכנע לגמרי? התשובה היא, לא. כי הרי במעמד הר סיני נאמר, וגם בך יאמינו לעולם. אומר הרמב״ם, מכאן שעד אז האמונה שלהם הייתה אמונה שיש אחריה הרהור ומחשבה. כן? כלומר, אתה צריך להוכיח את עצמך. תוכיח שאתה מסוגל להוציא אותנו ממצרים, אז נדבר. בינתיים, זה שאתה מסוגל לעשות את האותות, זה מראה שאתה רציני, אבל זה עוד לא בטוח שאתה יודע לעבוד. וישמעו כי פקד השם גדול ישראל, בחירה את עוניין. ויגדו וישתחבו. ואחר, רגע. מה זה שבוע הבא? לא, יש לנו עוד דקה. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. עכשיו, למה הם לא אומרים אלוהי העולם? כי אלוהי העולם כולם מכירים, אבל לא שמענו שהוא שולח. אבל אם הוא אלוהי ישראל, אז הוא לקח עמדה בעד אחד העמים בעולם, ובשם זה אנחנו באים אליך. מה עם ההמשך? זה בשבוע הבא. שלום.